בוקר טוב, אנחנו נפתח כרגיל במכתבים של הרבי. הפעם יש לנו פה שלושה מכתבים שהם נכתבו בשלוש שנים, כמעט שנה או פחות מזה יש בין מכתב למכתב, אבל שלושתם מדברים על אותו נושא ממש, וחוץ מזה שהנושא כשלעצמו הוא מעניין, הוא גם יהווה כהקדמה לנושא שאנחנו נמצאים בכללי החינוך והדרכה, שאנחנו הגענו לפרק ט"ז. נקרא קודם את המכתבים מבפנים. המכתב הראשון הוא מאלף מר חשוון תפשין ט"ו. ברוקלין, שלום וברכה. המכתב מופנה למורה שעבד בבית ספר, אחד מבתי הספר של רשת אוהלי יוסף יצחק, והרבי מתייחס לצורך שיש שהמורים יתנדבו לעבוד בבית הספר בחינוך הילדים, לא רק באותם שעות שהם מקבלים בעבורם תמורה כספית, אלא שגם יוסיפו להתנדב זמן מעבר לחובה שלהם. נקרא את הלשון מבפנים. מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצאי ראש השנה, שנתקבל באיחור זמן קצת, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו מכתבים נוספים, ובטח כבר מסר הרב הגאון וכולי הרב דוד שיחיה חנזין, בקשתי כפולה ומשולשת. אני אומר, בקשה מאוד חזקה לכל המורים והמורות בהרשת, אשר במכל שכן וקל וחומר ממוסדי בתי ספר דאגודת ישראל, אשר המורים והמורות ויתרו במשך כל שנה שעברה על 20% ממשכורתם. זאת אומרת, הם עבדו 20% בהתנדבות. הרי על מורים ומורות במוסדות כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר להוסיף מזמנם לכל הפחות 20%. כל אחד ואחד לפי כישרונותיו, להדרוש בבית הספר בו מכהן. זאת אומרת, הרבי פה ממש מבקש בצורה... כן? לעבוד בהתנדבות 20% נוסף בשביל חינוך. עכשיו, אחר כך נראה בשני המכתבים הבאים, עכשיו הוא מתייחס לזה, והתייחסות מעניינת שהיא קשורה כהקדמה לנושא שאנחנו לומדים. אבל נקרא את המכתב עד תומו, שפה יש עניין ועידוד גדול מאוד לנושא של מי שזוכה לעבוד בתחום החינוך. במה שכתב אודות הדרכה, ההדרכה חולי, הרי דעקה עם כמה מבני ישראל ואפילו מאנשי שלומנו, אשר רובם ככולם רוצים שידריכו אותם. זאת אומרת, אותו יהודי כותב לרבי שרוצה שהרבי ידריך אותו, ייתן לו ככה בדיוק מה לעשות. אז הוא אומר, יש כאן דבר והיפוכו. מצד אחד יש הרבה מאוד שמבקשים שידריכו אותם, אבל ברובה דרובה שידריכו אותם דווקא באופן שבוחרים הם בו ובעניינים שבוחרים בהם. זאת אומרת, הם כותבים לרבי, רבי תדריך אותנו מה לעשות, אבל רוצים שהוא ידריך אותנו במה שאנחנו רוצים לעשות. כי כשאתה בא למישהו שידריך אותך, אז תקבל על עצמך מה שהוא אומר לך. פה רבי אומר, אתה מבקש אבל רוצה לברוח לדברים שאתה רוצה. וחוששני שגם בנוגע אליו כן הוא הדבר. וכוונתי מובנת. בהקדם המרומז באיגרת הקודש, כתוב בתניה, בחלק שנקרא איגרת הקודש, הוא מוסבר בכמה מקומות בדח, דח זה ראשי תיבות דברי אלוקים חיים, הדבר מבואר במאמרי חסידות, שלכל אחד מבני ישראל ישנה מצווה ועניין המשמש שער דרך בו עולים כל התורה והמצוות שלו. זו נקודה מאוד מעניינת, שכל יהודי צריך לקיים את כל המצוות, אבל כל יהודי יש מצווה אחת שזה השער שלו, ודרך השער הזה כל התורה והמצוות שהוא מקיים עוברים דרך השער הזה. יש עניין שבזה צריך לתת את כל הדגש ואת כל ההידורים ואת כל התשומת לב והחיות, ודרך בו נמשך כל המשכות והשפעות מלמעלה לו. מה זה השער הזה שכל אחד יש לו? והשער אפשר שיהיה לאו דווקא מצווה מיסודי הדת וכולי. השער שכל אחד יש לו לא חייב להיות שזה איזה מצווה ממש בסיסית ויסודית, וזה השער שלי. ואפילו לא מהחמורות שבחלוקת המצוות לחמורות וקלות. השער של כל אחד גם לא חייב להיות שזה מצווה מאוד מאוד חמורה ורצינית וגדולה. וכמובן מדוגמת מאמר רזל, יש מאמר חזל שאומר ככה, שאחד התנאים פגש את חברו ושאל אותו, אבוך במה אבה זהיר תפי? שאל אותו, אבא שלך באיזה מצווה הוא היה זהיר במיוחד? במילים אחרות, מה היה השער של המצוות שאבא שלך דרכו היה מקבל את כל ההשפעות שלו, וזה בשבילו היה הדגש הכי חזק? אז הוא אמר לו, בציצית. המצווה ציצית היא לא המצווה הכי חמורה. הרי מצווה ציצית כתוב מבחינה הלכתית יבשה, אדם שלא הולך בכלל עם ציצית לא עובר עבירה. אם אדם הולך עם בגד שיש לו ארבע כנפות והוא לא שם בארבע פינותיו ציצית, הוא עובר על מצווה שכתוב בתורה שעל ארבע כנפות צריך לשים ציצית. אבל אם הוא לא הולך בכלל עם ציצית, הוא לא עובר עבירה. זה ודאי שזה עניין רציני וגדול ללכת עם ציצית. אז רואים שהמצווה הזו זה לא מהחמורות ביותר. אז הוא ענה לו, אבא שלי היה זהיר בציצית. זה דוגמה. ובשאר המצווה הזו יש לאדם להיזהר ולהדר תפי. זה הקדמה כללית שהרבי אומר לו, תדע לך, כל יהודי יש לו שער. פונה הרבי לאותו מחנך ואומר לו, אתה יודע מה השער שלך? הוא בהנוגע אליו ולחבריו, המורים, המורות ומנהלי הרשת, הרי בזמנים אלו השער שלהם הוא פעולתם והתעסקותם ברשת. זה שאתה כרגע מחנך בבית ספר לילדים, זה השער שלך. בזה אתה צריך לתת את כל התשומת לב, את כל הדגש ואת כל הכישרונות. אתה צריך לקיים את כל המצוות, אבל השער שלך זה החינוך. אז אתה תנסה לברוח מזה לדברים אחרים. ובמילא, כשיעדרו בזה ביותר וביותר, ימשיכו הצלחה בענייניהם הרוחניים, ובמילא גם בענייניהם הגשמיים. אם תהדר בשער שלך, תראה שפתאום יש לך הצלחה בכל הדברים שאתה צריך. בגשמיות, ברוחניות, למה? כי השער דרכו עוברים כל ההשפעות. אז אם השער הוא תקין, אז הכל עובר כמו שצריך, אבל אם השער הוא לא תקין, אז ההשפעות נתקעים בדרך, הם לא מצליחים לעבור. ונוסף על זה, מה שכתבתי במכתבי הכללי, בו לא נגעתי בנקודה הנעל, הרבי מתייחס פה למכתב כללי שהוא כתב בחודש תשרי של אותו שנה, תשנ"ו, כי אם בעניין הגומלין שבין העוסקים על מנת לקבל פרס והשכר שמקבלים. מה שאין כן במכתבי זה במיוחד אליו, מה שאני כותב לך עכשיו במכתב הזה באופן מיוחד, הרי נקודה זו חשובה ונוגעת עוד יותר כדי לעורר לא רק כוחות הגלויים שלו אלא גם כוחות הנעלמים. הרבי דורש, הוא אומר, זה השער שלך, אתה צריך להשקיע בזה לא רק את הכוחות הגלויים שיש לך, תשקיע גם כוחות נעלמים שאתה אפילו לא מודע שיש לך כזה מרץ או כזו אנרגיה, תשקיע את הכל כי זה השער שלך, לתת פעולתם בענייני הרשת. ותקוותי שימצא האותיות המתאימות להסבירה לזוגתו ולכל חבריו המורים, המורות וחברי ההנהלה שיחיו, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ומזה מובן גם כן המענה על שאלתו, אם יפרוש מהסקנות הציבורית, אותו יהודי היה עוסק בענייני הרשת ורצה לפרוש, הרבי אומר לרבי שעל פי הנעל הוא מופרח. זאת אומרת, מה הסיכום של המכתב הזה? של שתי נקודות. נקודה אחת, שיסביר לכל המורים לתרום לפחות 20% עבודה בחינוך ללא על מנת לקבל שכר. והנקודה השנייה, איך מורה צריך להתייחס לעבודה שלו? זה השער שדרכו עוברים כל העניינים, כל ההשפעות שלו, כל ההצלחה שלו, בכל תחום שהוא רוצה, אם תשקיע בשער, הכל ילך כראוי. עכשיו, שתי המכתבים הבאים מתייחסים למכתב הזה, ופה יש נקודה מעניינת.
זה היה בית ספר של חב"ד?
כן, רשת אוהלי יוסף יצחק, זה רשת של בתי ספר חב"ד. המכתב השני הוא מי"א שבט תשט"ז, זה שנה פלוס, שנה ושלושה חודשים אחרי המכתב הקודם. המכתב הזה מופנה לאותו יהודי ששמו הוזכר במכתב שקראנו קודם, בשורה השלישית מלמעלה, מוזכר שמו הרב דוד שיחיה חנזין, שהוא היה האחראי על הבתי ספר של הרשת, והרבי כותב לאותו מורה שכנראה הרב חנזין כבר מסר לכם את הבקשה שלי שצריך לתרום. המכתב הזה שאנחנו קוראים כרגע מי"א שבט תשט"ז, כעבור שנה ושלושה חודשים, מופנה לאותו דוד, לאותו הרב דוד רחנזין. הרב הגאון והרב החסידי שירי אלוקים נחמד ונעים, עוסק בצורכי ציבור, חולי מורן הרב דוד שיחיה, במענה על מכתבו מי"א שבט, בו כותב על שהתחיל ללמוד שיעור בתניה עם מורי בית ספר במקום מסוים. הוא היה מצוין, התחלת ללמוד איתם שיעור תניה, זאת אומרת, בנוסף לחובה שלהם לבוא לבית ספר, הוא ארגן להם שיעור נוסף, ספר. לכאורה זה מצוין, כותב לו הרבי נקודה מעניינת, והיא מתקשרת לנושא שלנו כרגע בכללי החינוך והדרכה. הנה בכלל נכון הדבר, ובלבד עם השתתפות המורים בזה מרצונם הטוב. אם זה בא מהרצון שלהם זה מצוין, בלי כל כפייה, לא בדיבור, אפילו לא ברמז. אתה צריך לעשות שיעור ושהם יבואו מרצונם הטוב, אל תכפה עליהם את הדבר. כי בעניינים כגונדה יש להיזהר שלא יקשרו התלותם בענייני הרשת שמנצלים זה להכריח השתתפותם בעניין הנעל. שהמורה לא יגיד, נו אני מורה שעובד ברשת, זה הפרנסה שלי, אז מאלצים אותי לבוא להשתתף בשיעור תניה. לא, אתה מורה ברשת ואתה מתפרנס, אתה רוצה תלך הביתה, אתה לא חייב לבוא ללמוד גם שיעור תניה. אם אתה בא ללמוד, שזה יבוא ממש מרצונך הטוב. ועניינים הנלמדים צריכים להיות כמאמר הזל במקום שליבו חפץ. כל דבר צריך לבוא מצד הרצון, וזה ממש לנושא שדיברנו בשיעור הקודם, היום נסיים את זה, עד כמה הרצון הוא עניין מאוד חשוב בכל פעולה שאדם עושה. עכשיו בשולי המכתב מתייחס הרבי לנושא של תרומת השעות, כותב לרבי, אתעניין לדעת איך מנצלים שעות ההוספה שכמה מהמורים והמורות התנדבו לתת, וכמדובר מאז. יש מורים שהתנדבו כבר לתת את ה-20%, הרב רוצה לדעת מה עושים עם השעות האלה, לאיזה כיוון מנצלים אותם. עכשיו, מטבע הדברים, היו מורים שהתלוננו, כמו בכל צוות, מה פתאום לתרום, מה פתאום לתת, ולא רוצים, וכן רוצים. אז הרב דוד חנזין כתב לרבי, שמורים לא כל כך מרוצים, חלק מהמורים לא מוכנים לתרום. כותב לי הרבי, זה המכתב השלישי שאנחנו נקרא, זה מי"א תשרי תשי"ז, זה כעבור קצת יותר מחצי שנה. כותב לי הרבי ככה, הרב הגאון, הרב החסיד ישרי אלוקים, נחמד ונעים, עוסק בצורכי ציבור, מורן הרב דוד שיחיה, שלום וברכה, מזכיר במכתב אשר היו מורות שהתעוננו שדורשים שעות נוספות ושיעבדו בזמן החופש והם לא רוצים. מה כותב לרבי כאן? עוד הפעם נקודה שדומה למכתב הקודם, הוא כמדומה שבמכתבים מאז היה כתוב שההוספות האמורות צריכות להיות ברצון המלא של המורים והמורות. אתה רוצה שהם יתרמו? הם צריכים לתרום, אבל שיעשו את זה ברצון. בברכת הצלחה מופלגה בכל העניינים. זאת אומרת, פה זה נקודה שממש מפה אנחנו עוברים לנושא שלנו, עד כמה הרצון חשוב, ובחינוך שאנחנו רוצים להשפיע על המחונכים שלנו, לעשות להם רצון לעשות את מה שאנחנו מעוניינים שהם יעשו, ולא לאלץ אותם בגלל שאנחנו הגדולים והחזקים, אז אנחנו מכריחים אותם ללכת בדרך שאנחנו מעוניינים. אולי נעשה סיכום מהפרק הקודם, פרק ט"ו, ונוכל לסיים היום בעזרת השם את פרק ט"ז. או נעשה סיכום כללי אולי, פה בכללי החינוך והדרכה, סך הכל ט"ו, י"ז פרקים. פרק ט"ז וי"ז. אנחנו לומדים פה את הכללים והתנאים בתחום החינוך. הספקנו ללמוד עד עכשיו שש תנאים, אנחנו באמצע התנאי השישי. נעבור במהירות על התנאים, מה הם. התנאי הראשון זה ביקורת עצמית שצריך להיות על המחנך כלפי עצמו. התנאי השני, שהוא צריך להיות מוכשר להיות מחנך. התנאי השלישי, הוא צריך להכיר את מהותו של המחונך.
מצבו
ומהותו, למדנו על זה אריכות של כמה וכמה פרקים. התנאי הרביעי, שהמחנך צריך לדעת מה טוב ומה נאה ומה מגונה, ולבנות תקשורת טובה ביניהם. דיברנו שיש איזה משולש שמהמחנך למחונך, ומשולש מהמחונך למחנך, שזה רום ערכו ואמון, משמעת, מצד שני צריך שיהיה אהבה והתבוננות מתונה. אחר כך עברנו לתנאי החמישי, שזה כשאתה כבר עברת את כל התנאים הקודמים, אתה הולך ממש כבר לפעול, שיהיה לך סדר, מה אתה עושה קודם, מה אתה עושה אחר כך. כמו שנתנו דוגמה, אדם שבאים לתקן אצלו מכשיר, אז הוא לא מתחיל לתקן לפני שהוא בודק את המצב ורואה מה החלק יותר טוב, מה החלק פחות טוב, ממה להתחיל, מה צריך להחליף, מה צריך לשפר וכן הלאה. התנאי השישי שאנחנו עכשיו כרגע באמצע התנאי השישי, שהכותרת של התנאי השישי שכותב הרבי פה לפני פרק ט"ו, זה לדעת מה הקדימה ומה האיחור, מה קודם ומה אחר כך. ואנחנו פה מסבירים שאחד הדברים הכי חשובים זה הרצון. ואולי נסכם מה למדנו בשיעור הקודם. למדנו שהכוחות הנפש, המבנה של הנפש שלנו, בנויה בארבעה שלבים, הוא קרא לזה. נלך מלמטה למעלה. השלב התחתון ביותר, זה נקרא מחשבה, דיבור ומעשה. השלב מעל זה, זה עולם הלב, הרגש. מעל הרגש, שכל. מעל השכל, זה עונג ורצון. עונג ורצון, למה הם ביחד? מכיוון שאמרנו שכל ארבעת השלבים מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת קוראים לה כוחות פנימיים, וקבוצה אחת קוראים לה כוחות מקיפים. אם אתם זוכרים, דיברנו בריחוד בשיעור קודם, כוחות פנימיים זה כוחות שהמאפיין של כוח פנימי, שהעוצמה שלו מדודה, מוגבלת, הוא נמצא באיבר מאוד מסוים, הוא לא יכול לעשות שני דברים רק את מה שהוא מוכשר לעשות. לדוגמה, דיבור, הדיבור הוא רק בפה, הוא לא יכול גם לכתוב וגם ללכת וגם לצייר, הוא רק יכול לדבר, הוא נמצא רק בפה, כוחו מאוד מוגבל, הוא לא יכול להשפיע על אחרי, על כוחות אחרים. אם אני אדבר יותר חזק או פחות חזק, זה לא יגביר לי את הראייה או יחליש אותה, זה לא קשור, או לשמיע וכן הלאה. הדיבור הוא נמצא איפה שהוא נמצא, ככה כל כוח שציינו, רגש הוא בלב, שכל במוח, זה כוח פנימי שהוא נמצא איפה שהוא נמצא, וכוחו ויכולתו מוגבלת. עונג ורצון זה נקרא כוח מקיף. למה הוא נקרא מקיף? איפה נמצא הרצון? איזה חלק בגוף הרצון נמצא ופועל? בכל מקום. אם הוא רוצה לראות, אז הרצון בעיניים, אם הוא רוצה ללכת, הרצון ברגליים, אם הוא רוצה לכתוב, הרצון בידיים, הוא יכול בו זמנית לעשות 10-20 רצונות בו זמנית. הוא הולך ושומע ומסתכל וחושב ומדבר, והכל ביחד יכול לעבוד אצלו. זאת אומרת, הוא רוצה את כל אלה וכל אלה עובדים. למה הרצון מפעיל את הכל? הרצון נקרא כוח מקיף, הוא כוח חיצוני, הוא מקיף, והעוצמה שלו מאוד חזקה. ואנחנו היום נרחיב קצת יותר על זה, על הרצון. והנקודה פה, שאתה הולך להשפיע על הילד שלך, על המחונך שלך, על מה נשים את הדגש? נאלץ אותו שידבר מה שאנחנו רוצים, נאלץ אותו על המעשה שלו, נאלץ אותו להרגיש, נאלץ אותו להבין, נעשה לו רצון. אם נעשה לו רצון, הרצון ימשוך את כל המערכת. כי כשאדם מאוד רוצה משהו, אז פתאום הרצון עושה לו תענוג בדבר המסוים הזה. הרצון עושה שאני אתחיל לחשוב על זה ולהבין את זה, כמו שקראנו קודם במכתב, ש צריך להיות לימוד במקום שליבו חפץ. הרצון יעשה לך רגש לדבר, הרצון יגרום לך שתדבר על זה ותעשה את זה, הרצון יפעיל את הכל. ואם אני לא רוצה, אז הכל מקובץ, שום דבר
לא יהיה. לעשות לו תענוג, מה זה לא רצון
כזה? זה נכון, אבל הרצון יותר משפיע על התענוג מאשר התענוג על הרצון. הוא דוגמה לדבר, אדם יש לו תענוג מאוד גדול ואוהב מוזיקה, מאוד. אבל כרגע הוא לא רוצה לשמוע מוזיקה, אז תלך תשמיע לו מוזיקה שהוא מאוד אוהב בדרך כלל. הוא בכלל לא מתענג, זה בכלל זה צורם לו, הוא לא רוצה לשמוע. יש לך עונג מזה, יום יום אתה מתענג. כרגע אני לא רוצה, אז אני לא מתענג. הרצון, למרות שהוא במיקום שלו יותר נמוך מהעונג, אבל בסופו של דבר, הרצון הוא מתגבר על הכל. יהיה לך רצון, יהיה לך עונג. לא יהיה לך רצון, לא יהיה לך עונג. לא יהיה לך שכל, לא תבין בכלל. האוזניים לא ישמעו. כשאתה לא רוצה לשמוע, אתה לא תשמע. הילד מונח בעניין מסוים, הוא לא רוצה לשמוע מה שאנחנו מדברים אליו, אנחנו מדברים אליו שעתיים, הוא לא שומע, הוא בכלל לא מפנים, הוא שומע טוב, יש לו שמיעה, כן? תגיד לו אם אתה רוצה ממתק, הוא מיד ישמע. העוצמה שלו יותר חזקה מהעונג. העוצמה, דיברנו פעם קודמת את הסגנון בפרק היה כתוב, הוא הביא שתי פתגמים, הוא אמר, פתגם אחד אומר, אין לך תקיף כרצון, או אין לך דבר העומד בפני הרצון. עכשיו אנחנו נמשיך את הפרק האחרון בעניין הזה, שמסיים את העניין של הרצון. ואולי לפני זה נתן הקדמה על מה הוא רוצה להגיד, ואתם רואים את הכותרת, מה הכותרת של הפרק? תוארים עצמיים ותוארים מושלים. אולי ניתן הקדמה על מה מדובר, ויותר יהיה מובן בהמשך כשנקרא. כשלפעמים אומרים על בן אדם, אתה אדם מאוד חכם. זה אומר שאנחנו עכשיו נתחיל להתייעץ איתו על כל דבר, והכל כי הוא אדם חכם? יכול להיות שהוא בכלל לא חכם. כרגע ראינו שהוא הצליח בעניין מסוים, אז ספציפית למקרה המסוים הזה אמרנו, אתה יודע מה? אתה חכם. לקחנו את המושג חכם והלבשנו עליו באשלה, השלנו את המושג, הלבשנו אותו עליו במקרה מסוים. יש אדם אחר שאנחנו אומרים, אתם יודעים, האדם ההוא אדם חכם. למה אנחנו מתכוונים עכשיו? הוא באמת אדם חכם. ככה כל תואר, למשל, אפשר להגיד, אתם יודעים, ראובן אוהב את שמעון. אז יש לנו בפרקי אבות את הפתגם שאומר, יש אהבה התלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. יש שם דוגמה בין אהבת אמנון ותמר, או אהבת דוד ויונתן. אז אם היא אהבה שתלויה בדבר, זה נקרא אהבה? כתוב בפרקי אבות זה לא אהבה, כי בטל דבר, בטל אהבה. אי, למה אנחנו אומרים הוא אוהב? כרגע, במקרה הספציפי הזה, בפנייה שהוא פונה אליו, או הדבר שהוא עושה עבורו, ניכר כרגע משהו שקוראים לזה אהבה, אבל זה לא דבר אמיתי. אבל אם זה אהבה שאינה תלויה בדבר, זה אהבה. או למשל, קשר בין אבא לבן, שהוא רוצה לעשות עבורו דבר מסוים פלוני. לפעמים יש מצב שהוא רוצה באמת, זה משהו עצמי, זה הבן שלו, הוא עושה את זה בצורה עצמית. יכול להיות שזה לא, הוא באמת לא רוצה, רק כרגע אין לו ברירה. או אולי נסיים בדוגמה האחרונה, מה שכתוב בתניה, בפרק הראשון של התניה. לפעמים אנחנו אומרים על בן אדם מסוים, אתה בא שופט ומכריז, פלוני צדיק. נו, כולנו שמענו שהשופט אומר פלוני צדיק. הוא באמת צדיק? יכול להיות שבחיי היום-יום שלו הוא אדם לא עלינו מושחת ולא טוב, אבל עכשיו השופט אמר צדיק. למה הכוונה? הכוונה היא שכרגע בדיון הספציפי הזה שהיה לו דיון עם מישהו אחר, אז פסק השופט שהוא צדיק, אבל זה לא אומר שהוא באמת צדיק בשם התואר האמיתי. קורא לזה בתניה בשם המושל, הוא נקרא צדיק. שאלנו את התואר צדיק והלבשנו עליו. אותו דבר ברצון. כשמישהו בא ואומר אני רוצה כך וכך. לפעמים כשמישהו אומר אני רוצה, אז הרצון שלו הוא רצון אמיתי. רצון עצמי. לדוגמה, מה יכול להיות דוגמה של רצון עצמי? ניתן לדוגמה קיצונית. הרצון לחיות. למה אדם רוצה לחיות? זה בכלל מצחיק לשאול את השאלה, מה זה למה הוא רוצה לחיות? גם אם לא עלינו, יש לנו אדם שמבחינה גשמית חסר לו בריאות, ובכל תחום שאנחנו ניגע הכל לא תקין, הוא רוצה לחיות. הכל לא טוב לו, למה הוא רוצה לחיות? הוא לא יכול לתת לנו אפילו סיבה אחת, למרות שהוא יודע שזה ימשיך ככה, הוא רוצה לחיות. למה? כי הרצון לחיים זה רצון עם כל התוקף. מצאנו הרבה פעמים, במיוחד לא עלינו במלחמות, שאנשים היו צריכים לברוח ולהציל את החיים שלהם, אז הם הצליחו לפעמים להיכנס לכל מיני מקומות וכוחים שהגודל שלהם היה כל כך קטן, שבזמנים רגילים לא שייך בכלל לעבור שם. אבל הרצון לחיות הוא כל כך חזק, שהוא פשוט עשה את כל האיברים פתאום גמישים, והוא לא יודע איך הוא הצליח לעבור. לצאת הוא כבר לא יוכל, כי אחר כך הוא רואה שהחור קטן מדי והוא גדול. מה מכל זה רואים? שכשהרצון הוא רצון עצמי, מה פירוש רצון עצמי? רצון עם תוקף, רצון אמיתי, התוקף שלו בלי גבול. מה קורה כשהרצון הוא לא רצון אמיתי, אלא רצון בגלל סיבה, אז זה לא יהיה חזק ולא יהיה בתוקף? הוא אומר לא. רצון, גם אם הוא תואר עצמי וגם אם הוא תואר מושאל, אם יש רצון, זה אמיתי, זה יהיה בתוקף, זה יפעל על הכל. במילים אחרות, שאנחנו באים לתרגם את זה לאותיות של חינוך, באים לילד ואומרים לו, רוצים לפעול עליו רצון. יבוא מישהו ויגיד, נו, מה, אתה, הוא לא באמת, הוא לא רוצה, אתה רק שכנעת אותו, כי נתת לו את הממתק, או שנתת לו את המחמאה, או ש... אז הוא אמר, כן, אני רוצה. אבל הוא לא באמת רוצה. יכול להיות שהרצון שלו כרגע הוא רצון מושאל, הוא לא רצון באמת אמיתי. אבל כרגע עשית לו רצון, אז יש לרצון תוקף להפעיל את כל המערכת. העוצמה של הרצון לא נפגמת, גם אם זה לא רצון עצמי, גם אם זה רצון מושל. זה מה שהוא רוצה, זה הסיום של פרק לזיין, אחרי תתבע, ואחרי שאמרנו שבמערכת שלנו הרצון הוא הכי גבוה, ולכן צריך לפעול לעשות לו רצון, גם אם לא הצלחת לעשות לו רצון אמיתי, עצם הדבר שעשית לו רצון זה טוב.
כל דבר צריך שיהיה לו רצון.
רצוי מאוד, כי אם לא יהיה לו רצון, אם הרצון שלו יהיה בכיוון ההפוך, אז הוא ימשוך את כל המערכת לצד ההפוך. כדאי מאוד אם הצלחנו לעשות, כמו שבדיוק שהרבי כתב פה במכתבים, הוא רוצה שהם יתרמו שעות, אבל לא, שהם ירצו. יכול לבוא למנהל להגיד, אם אתם לא תורמים שעות, אתם מפוטרים, זה התנאים אצלנו. אז לא יהיה לברירה, הוא יעשה את זה, כן? אבל זה לא יהיה בלי... האפקטיביות של הזמן והשמחה והתרומה האמיתית והתועלת לתלמיד שישמע ממנו את השיעור באותם רגעים שהוא תורם, לא יהיה, לא, שום דבר לא יהיה שווה. אם הוא רוצה, עשית לו רצון והוא לא מרגיש שאני עושה את זה, אני לא רוצה אבל אני עושה את זה כי מאלצים אותי. אם אני הגעתי למסקנה מכל דרך שהיא, העיקר שהבאתי אותו למסקנה שאומר טוב אני רוצה כי אני מבין, אין לי חשק, אבל אני רוצה, כי אני מבין שכך צריך להיות. אם אני רוצה, אז כל המערכת תהיה פתוחה לכיוון הנכון. לכן מאוד חשוב לעבוד על הרצון. אם לא הצלחנו לעשות רצון אמיתי, אז לפחות רצון מושל, אבל רצון זה מאוד חשוב כדי להפעיל את העניין. ככה לטפל בחינוך שלו, תעשה לו רצון. וכהורים אנחנו תמיד מחפשים להיות ה... השתלטנים, החזקים, העליונים, אני אמרתי וככה תעשה וזהו.
זה לא נכון.
זה לא נכון. צריך שיהיה לו רצון. צריך לעבוד חכם, לעשות לילד רצון, וכהורים שמכירים פה את הילדים שלהם, ומכירים את החולשות שלהם, ומכירים את הבעיות שהם רגילים לעשות, הם צריכים לצפות מראש את התגובה שלו, ובחוכמה מראש לעשות לו רצון לדבר הזה, ולא אחרי שנכנסנו לאימות אז הוא כבר רוצה הפוך ואז אנחנו חייבים לאלץ אותו וזה כבר לא יהיה בריא, אז אנחנו נשלם מחיר יותר יקר כדי לעשות לו רצון. אם אנחנו נקדים את זה מראש אז המחיר יהיה יותר זול והרצון שלו יהיה רצון עם הרבה יותר כיף וחשק.